שלום רב צופים יקרים, שוב אנחנו בתוכניתנו אפקט הפרפר, מבט על אקטואליה. ואיתי באולפן נמצא עורך דין אמיר חן.
שלום.
מה שלומך?
מצוין.
איך אתה שורד את המשבר הקשה שעובר עלינו?
עובד קשה.
לא מכיר שיטה אחרת.
וכמובן הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
אני מרגיש טוב.
אתה אומר, אתה מקדים את השאלה.
כן, אני בעצם רואה קצת קדימה וטוב לי.
אתה אופטימי?
כן, ודאי. קודם כל, ודאי שאנחנו נגיע לטוב. רק השאלה, כמה מכות נסבול בדרך? עד מתי אנחנו צריכים, כמה אנחנו צריכים לקבל מכות כדי להיות קצת יותר חכמים?
ואנחנו כאן לא רוצים לקבל מכות, אנחנו רוצים לדבר על דברים טובים כדי שהציבור שלנו...
איך לחסוך אותם.
כולנו ביחד נלמד איך בעצם להתקדם מהר יותר ולהגיע לדברים טובים. והיום אנחנו נדבר באמת על המשבר הכללי, המשבר העולמי שפוקד את העולם כולו, גם את עולם הכלכלה, אבל הרבה יותר מזה, אנחנו רואים שהמשבר משליך כבר לחוגים נוספים. ואני רציתי ככה להעלות איזו מחשבה שהייתה לי בזמן האחרון. בעצם במשך 100 שנים האחרונות, ארצות הברית או אמריקה מטווה את האידיאולוגיה העולמית. אנחנו רואים שבסך הכל הוליווד הפכה למכתיבת הטון. החלום העולמי זה החלום האמריקאי. אין בעצם אלטרנטיבה למה שארצות הברית או אמריקה מציעה. אנחנו רואים שהקומוניזם כשל, הוא לא הצליח להביא רעיון אידיאולוגי חלופי. התרבויות המזרחיות, סין, הודו, יפן וכן הלאה, שלכאורה יש להם אולי מה להציע מבחינה תרבותית או אידיאולוגית, מתרכזות היום אחת בלייצר ולהפוך לבית החרושת הגדול של העולם, השנייה מנסה להפוך לחממת ההייטק של העולם, והשלישית מייצרת הרבה מאוד אלקטרוניקה. הווה אומר, בעצם אין רעיונות אידיאולוגיים חדשים בעולם. ואז החלום האמריקאי הופך להיות החלום לכאורה של כל העולם, של הסיני, של הישראלי, של ההודי וכו'. ואני אומר, אנחנו נמצאים היום באיזשהו מקום שכאילו החלום הזה קצת נסדק במידה מסוימת, כאילו קיבל איזה חוותה.
אני לא חושב.
לא?
אדם רוצה לחיות טוב, הוא רוצה לגור טוב, הוא רוצה שיהיה לו בית, גינה, ילדים, חיים, בטוחים, שיסע לחופש, כל הדברים האלה הוא רוצה. אלה, הבעיה היא האם אני יכול באמת להגיע לזה בהיקף של מיליארדים. זו הבעיה.
אני חושב שאתה תקן אותי אם אני לא מדייק, אני חושב שאתה מתכוון למשהו אחר. הרעיון של רווחה ושיהיה לי טוב כלכלית ויהיה לי בית עם גינה, זה, כן, זה החלום האמריקאי. וזה,
אני חושב שכולם,
וזה גם חלום שהוא נחלת הכלל, הוא נחלת, כן, כל אחד בעולם, בכל מקום. ואין ספק, אתה צודק, שבחמישים, 100 שנים האחרונות, האמריקאים, הקולנוע האמריקאי, הבידור האמריקאי, הדמויות, הגיבורים שם, בהחלט כבשו את העולם. אלא שהשאלה היא, איך מקיימים חברה? מהם הנורמות שלפיהן אתה בונה למעשה חברה מסודרת? החלום האמריקאי, אם נכנסים קצת יותר לעומק בעניין הזה, החלום האמריקאי גם מדבר, ואני מדבר כמובן עכשיו בקיצוניות ומכוונת, הוא מדבר למעשה על כלכלה חופשית לגמרי. הוא מדבר על כך שכל אחד דואג לעצמו. הוא מדבר על כך שאם חס ושלום אתה חולה ואין לך ביטוח רפואי, אז אתה שוכב באיזשהו מקום ואף אחד לא דואג. ובמובן הזה אין ספק שהולכים להיות, גם בארצות הברית להערכתי, הולכים להיות שינויים. זה לא אותו דבר בכל העולם. אצלנו בארץ זה לא ככה. אצלנו זה מדינה שיש בה הרבה יותר סוציאליזם ודאגה לזקן ודאגה לחולה ודאגה לאלמנה וליתום. כך זה גם במדינות סקנדינביה. ערבות הדדית, סוג של עזרה הדדית. ואני חושב שהמשבר הזה יביא אותנו לכך שיש יותר עזרה הדדית, ואם זה יקרה, אז אני חושב שאנחנו במצב די טוב. אני חושב שגם...
לעומת האמריקאים.
לעומת האמריקאים. כל אחד מסוגר בתוך עצמו, כל אחד עם החשבון בנק שלו וכמה כסף הוא מרוויח, וגם במובן של הכלכלה. אצלנו, אני רוצה להסביר, אצלנו בארץ הכלכלה או המשק הוא משק רגולטיבי, הוא משק שיש בו ויסות, יש רשות ניירות ערך, ויש מפקח על הבנקים, מפקח על הביטוח, ויש גבולות של מה מותר ומה אסור. המשק האמריקאי לפני המשבר היה משק כמעט משוחרר מרגולציה. ניתן לכוחות השוק לעשות את שלהם. כאן נכנסה התכונה האנושית שאנחנו מכירים אותה היטב, של תאוות בצע, של יהירות, והיא גרמה לכך שכל הסחרים נפרצו.
אז זהו, פה בנקודה הזאת, זה נורא מעניין אותי. שוק חופשי. כלכלה חופשית, כוחות חזקים ינצחו את החלשים, הטובים ירוויחו.
עובד הכי טוב בתנאי שאנשים לא קשורים זה לזה.
מה זאת אומרת?
כל אחד עצמאי. אז כמו שכתוב, לכו ותתפרדסו זה מזה. כן, יפה מאוד. אז אנחנו, וודאי שיש גבולות עד כמה שאני יכול לנצל אותך. יש גבולות שאני לא יכול, לא, לא יכול לבוא אליך, וכן, אני לא יכול להיות סתם שודט, אלה לפי ההסכמים המסוימים בחברה, כל אחד הוא באמת, כמה שהוא מכין לעצמו, כך זה יהיה לו.
כן,
ושלא ייפול על ידי החברה. שפתאום רע לי, החברה חייבת לעזור. זה גם כן לא טוב. הטענה של האמריקאים להיות ממש שוק חופשי, היא טענה צודקת מאוד. היא מביאה לזה שאנשים כולם, כל אחד באמת דואג לעצמו. תראה כמה אצלנו, אנשים צעירים, יושבים בבית, לא אכפת להם כלום, מקבלים באיזושהי צורה, איזושהי תמיכה, לא צריכים לעבוד, לא צריכים שום דבר לעשות. זאת אומרת, ההפך גם כן אפשר להגיד. שכל היחס הסוציאליסטי הזה, שכמו בארצות הסקנדינביה ובישראל, הוא בעצם מוליד לך אנשים שלא רוצים לדאוג לעצמם.
אבל כאילו במידה מסוימת היום הבועה הזאת קצת יצא מן האוויר, כי כאילו השוק החופשי לא מצליח להיות חופשי.
מה שקרה היום זה לא לאלו ולא לאלו, זה כבר משהו אחר.
אז למה? אז למה שוק חופשי קרס?
שוק חופשי קרס ושוק סוציאליסטי יקרוס.
זאת אומרת, סוציאליזם זה לא הפתרון.
גם כן זה לא הפתרון. ועוד יותר משוק החופשי. אנחנו רואים ברוסיה שסוציאליזם קרס, אז הוא קרס כך שהם עד היום לא מסוגלים איכשהו במשהו להשלים ולתקן, אלא באין ברירה אפילו חוזרים עליו.
אבל למה, הרב? הרי אתה דוגל בכלל העתיק ביותר, שהוא חוק טבע, כמו שאתה קורא לו, הוא הרי ואהבת לרעך כמוך. האם במשטר סוציאליסטי, שבו בן אדם שלא מסוגל לעבוד, בן אדם שהוא נכה, בן אדם שהוא זקן, אין מי שיתמוך בו, המדינה, זה אומר כל האנשים שמסביבו, כן. הם למעשה גוף אחד, כן. והם מממנים לו את האפשרות לחיות בכבוד, האם זה לא משרת את הרעיון של ואהבת לרעך כמוך?
כן.
יותר מאשר שוק חופשי.
אבל אנחנו רואים שאם אתה צודק, רק יש כאן בעיה. אם החוקים הסוציאליים האלה הטובים באמת לאנשים שנמצאים לא לפי רצונם במצוקה, ואתה מצד החברה בא ועוזר להם, יש לך ביטוח חברתי כלפיהם, זה נכון. וכל אחד מאיתנו אז מעצמו מוציא כמה שצריכים, איזשהו מס קטן, ומזה אנחנו בונים רשת ביטוח לאומי, יש שם כל מיני דברים. זה נכון. אבל החוקים האלו במשך הזמן, בגלל שהם חוקי החברה כמו חסד, כן? כביכול לנזקקים, הם קשורים עם האגו של האדם. אם הם לא היו קשורים לאגו שלנו, הם היו מתקיימים בצורה יפה. אבל בגלל שהם מתחילים להתממש בחברה אגואיסטית, אנחנו מתחילים לקופף אותם תחת האגו שלנו.
כלומר,
ואז אתה יוצא שמתחילים בחברה אנשים להשתמש בהם לצורך כבר, אתה רואה מה שקורה לפעמים. אז ולא לפעמים, זה כבר במסות. בגלל שיש כאן חיבור עם האגו. אם החוק הזה היה רק כלפיהם באמת, ובאמת היינו בכל הלב, בטוב לב, מתייחסים לאלמנה ולזקן ולחולה, ודאי שאף אחד לא היה אומר כלום, כי זה חס שלום מחר או מחרתיים אנחנו בזה. אין? אלה מפני שזה קשור עם אגו של האדם, עד שאתה לא מתפטר, לא מתעלה מעל האגו, כל היפים, כל החוקים האלה, כל היחס היפה שלך, בסופו של דבר הופך להיות לרע.
תראה, ברמת המדינה, המדינה יושבים קבוצה של אנשים שהם נבחרי עם, והם קובעים את המסגרת הנורמטיבית שלפיה אנחנו חיים. שמה, אני לא חושב ששם יש קושי עם העניין של האגו. כיוון שאם מחליטים שבן אדם שמגיע לגיל מסוים מקבל כסף מביטוח לאומי כדי לעזור לו לחיות, כי הוא תרם לחברה כל השנים, אני לא חושב שזה כלל שנובע מאגו. מה שאתה אומר אבל מעניין מאוד, כי למעשה, אם אני מבין אותו, כי למעשה, מה שאתה אומר, שאדם שתורם לא בסתר, כפי שרובם תורמים, או כן בסתר. ואתה יודע שבא, בשנים האחרונות, הגופים הכלכליים הגדולים ואנשי עסקים גדולים ואנשים מאוד מאוד עשירים די מחליפים את המדינה בעזרה דרך עמותות לאנשים נכון. שמצאים במצוקה. למעשה אתה אומר שכשהתרומה נעשית כדי לשרת את האגו, אז היא לא משיגה את מטרתה מבחינה חברתית.
זה מצד החברות, אבל זה מאלה. אני מדבר שכל חוק יפה וטוב שאנחנו נקבל היום, מחר, בגלל שהוא עובד יחד עם האגו שלנו, יקבל איזשהו מין אופן שהוא גורם רע לחברה. אז הוא מביא לחברה איזשהו נזק בזה שמתרבים פתאום המובטלים, שלא מטעם שהם לא מסוגלים למצוא עבודה וחולים או מכל מיני בעיות, אלא הם מפני שאנשים משתמשים בחוק הזה כבר לרעתנו. וכאן זה בעיה. זאת אומרת, כל דבר שהוא מחובר עם האגו שלנו, עד שאנחנו לא נתקן את האגו, יוצא שלא ייתן לנו הצלחה.
אז יוצא לנו פה מסקנה ממש לא סימפטית. זאת אומרת שבחברה של אגואיסטים, בעצם אפשר לבנות חברה?
לא, ודאי. זאת אומרת, אפשר לבנות חברה, אבל עד גבול מסוים. שאתה בונה חוקים, חוקים, חוקים כאלו, שלכן אמריקאים הצליחו בעבר. עד שלא הגענו למצב הגלובלי, שאנחנו עלינו לרמה, שאנחנו קשורים זה לזה, התגלה הקשר בינינו. בוא נגיד כך, קודם כל גם כן היה קשר, אבל קשר לא גלובלי, לא היה נגלה כלפי האנושות, שחייבת אז להתקיים לפי זה. אבל עד שלא נגלה, האמריקאים היו צודקים בזה. הם היו אומרים, אנחנו נותנים לשוק, לכל אחד ואחד, חופש.
חזק,
וזה היה הרבה יותר, כן. ובזה הם היו לכן יותר מצליחים. הארצות האלו, הם לא כל כך מצליחות בזה. זה ש, תראה, הם חיים ללא נטל מלחמה, שם ללא, הרבה דברים, הארצות סקנדינביות, יש להם הצלחה. זה בגלל שאין להם דואגות כל כך הרבה, רק על הרמה הסוציאלית. אז זה משהו אחר. ותראה כמה שם אנשים, באיזה צורה הם חיים, שהם לא רוצים לעבוד, והם מסתובבים, וסמים, ודווקא התאבדויות.
שהוא התאבדויות הכי גבוה בעולם.
כן.
כן, אז באמת אני חוזר לזה.
תאבדויות, יושים והכל, אדם לא, 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 לא יכול, הוא לא מצא את עצמו.
אז מה עושה חבורה של אגואיסטים, שרק הופכת, שהאגו הולך וגדל בה, והיא בסך הכל חבורה מוצלחת, אבל היא כן רוצה לייצר משהו, משהו שהוא חברה, משהו שהוא ביחד.
עד שהאגו יהיה המנוע של האדם, אנחנו לא נוכל להצליח בשום דבר.
וברמה של...
כי זה כבר... כי זה העיקר. אתה פונה לשני כדי להרוויח ממנו. אתה רואה אותו... אתה חייב לראות אותו פחות ממך, אחרת אתה לא נהנה. יותר גרוע לו, יותר טוב לך. הוא מצליח, רע לך. אם אתה לא מתפטר מהיחסים האלה, כמו במשפחה, שמאהבה הטבעית במשפחה, כמה שיותר מצליח כל אחד מהמשפחה, זה שמחה שלי. עד שאתה לא מגיע לתיקון כזה, ליחסים כאלו, כל דבר ברמה הגלובלית, שאנחנו קשורים זה לזה כגוף אחד, זה לא יצליח. אתה תמיד תקלקל.
אני רואה את זה אחרת. אני חושב שהעובדה שכל אדם עושה לעצמו, והעובדה שאגו מניע את העולם, אפילו בתרומות, כמו שאמרת, אדם רוצה להרגיש טוב שהוא עושה ושהוא יותר חזק מהשני, אני חושב שזה סוג של חוק טבע. וככל שנבין שזה חוק טבע, לגבי בני האדם שחיים כאן, כך ייטב, כי כך נוכל לתכנן יותר דברים. גם שאלת אביו איך אפשר להקים מדינה עם מערכות חוק וכולי, כשכולם כל אחד דואג לעצמו. מדינה שמגינה עלינו מבחינת ביטחון, שדואגת לכל מה שמסביב, זה גם בשביל האגו זה דבר טוב. כי אף אחד לא יכול לחיות לבד על אי בודד, לגדל את המלפפונים שלו ולשמור על עצמו בלילה, שלא ייקחו לו ושלא יגנבו לו. ואולי ככל שנבין שדווקא האגו מניע את האנשים, דרך זה נוכל להגיע.
לא, כי אתה, בעצם, נכון, אנחנו כל אחד דואגים לעצמנו, זה שאנחנו צריכים להרגיש את עצמנו בביטחון, אז אנחנו, יש לנו מיסי עירייה שיקחול זבל, יש לנו מיסי צבא שעשו צבא, ועוד 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 דברים. אנחנו בזה לא יוצאים מהאגו. אבל איך אני יכול, אם אני קשור לכולם, בצורה כזאת להתנהג, ששלי שלי ושלך שלך. אני בזה כאילו לא נמצא באותו רשת היחסים שהטבע דורש מאיתנו. אתה אומר על החברות הגדולות האלה שהן נותנות, הן היום בלגט שם ידוע וכל אלו אלו. תגיד לי, איפה ראית בזה בסופו של דבר תוצאה יפה, טובה? הגענו בכל זאת למשבר. יש לנו משבר בחינוך, ביאוש, בסמים, בהתאבדויות, במה לא. אפריקה, במקום להעלות אותם, במקום לחנך אותם, כך תוכל ותשתוק. זה היחס שלנו, זה נקרא טוב. זה צריך לי, צריך, אנחנו צריכים לראות האם אנחנו עושים משהו לפי חוק הטבע, לפי המערכת שבהחלט אנחנו בה קיימים. הבעיה שלנו, וכותב בעל הסולם, הבעיה שלנו היא ידיעה בחוקי הטבע. אם אני לא יודע חוקי פיזיקה אלמנטריים ולא יכול להסתדר איתם, אני בצורה ישירה ניזוק. אני רואה, נגיד, בא איזשהו ביולוג, כימאי או מי, אומר, יש כאן מלא חיידקים, אני ראיתי במיקרוסקופ. אני מאמין לו, אני כבר לא נוגע בזה. הבעיה שלנו שאנחנו לא יודעים באיזה כוחות אנחנו משתמשים. לכן אפילו הפעולות היפות שלנו, תרומות, תמיכות וכל מיני דברים, הם לא זוכות להצלחה.
וכשאנחנו לוקחים את זה לרמה אחרת, בואו ניקח את זה רגע לרמה של מדינות. אנחנו רואים מדינות אירופה התאחדו ביחד, מה שנקרא האיחוד האירופי המשותף. אחרי אלפי שנים שבאירופה כל עם לא סבל את העם האחר, למרות שמוצא כולם מאיזה שם חבורה של שבטים בסיכומו של עניין.
כן.
קם האיחוד האירופי המשותף, כאילו בבסיסו אינטרס אגואיסטי אני מניח, ומה זה עובד?
הנה, שאלה מעניינת ביותר. היא בדיוק מצביעה על הנושא השיחה שלנו. כיוון שהאירופאים מנסים להתאחד לא מתוך אידיאולוגיה, זה לא מה שמוביל אותם, הם מנסים להתאחד כדי שיהיה להם יותר טוב ברמה האישית, הפרטית ושל כל מדינה. הם רוצים להתאחד כדי שיהיה להם כוח יותר מול ארצות הברית או מול סין או מול רוסיה. אלה הסיבות שמביא כן. אותם להתאחד. אבל יחד עם זה, כל לאום, כל תרבות, כי בצד הניסיון הזה של מנהיגים לחבר, הפרט מנסה להתבדל. תראו מה קורה. בלגיה, שהיא מדינה בתוך האיחוד האירופי, נקרעת לגזרים. הייתה יוגוסלביה, נקרעה לחתיכות. הייתה צ'כוסלובקיה. כל לאום הולך ומחפש את הבדלנות ואת הפרטנות של עצמו.
נכון.
אז המגמה הבדלנית הזאת זה תוצאה מבעצם התגברות האגו.
ובפנים יש נכון. כאלו זרמים. זה, זה, זה מקום שאם הוא יתפוצץ, זה ממש למלחמת העולם השלישית. האירופה זה דבר המסוכן ביותר. זה סוף. הדוגמה, יש גלובליה מצד אחד, כן? אינטגרציה שחייבת להיות כאילו מעין ברירה. ומצד שני מבפנים לחצים ההפוכים. כן? החוצה. כל אחד רוצה לצאת. ושני הכוחות האלה מנוגדים. במשפחה אתה מתגרש, אתה יוצא, אתה מאדם אתה מתרחק. אבל מה לעשות כאן? כולם במקום אחד. אתה יודע, אתה באוטובוס, תוך שעתיים, שלוש, אתה עובר כמה מדינות. ככה כבר קרה לי עם האוטו, נגיד, שנסענו בכלל, יוגוסלביה, אני מדבר.
כנראה שנסעת מהר מדי.
לא. עכשיו, מווינה לכל הארצות האלו של יוגוסלביה שעבר, זה ממש, או להונגריה, אחר כך לצ'כוסלובקיה. זה... כל כך, אבל תרבויות שונות, דברים שונים, לא מבינים שצריכים לחבר אותם. לא מבינים שצריכים באיזושהי צורה, לפתוח גבול זה לא מספיק. אני חייבת כאן להיות, מבצעת החינוך.
החינוך, החינוך.
וזו בעיה העולמית. זאת אומרת, שאנחנו כאילו חושבים שאנחנו יכולים לעזוב את האדם כמו שהוא. לא מבינים שאדם חייב להתייחס אחרת לטבע, להבין אותו, ולפי זה לקבוע היחס שלו לאחרים.
אז זה אומר שכשהם מדינות או אנשים מנסים להתחבר על בסיס או על מניע אגואיסטי כדי שזה יהיה להם טוב יותר, זה לא מצליח, זה כושל.
רואים?
עלה לי עכשיו רעיון, תוך כדי השיחה ושאנחנו מדברים, אני חייב, רוצה לשתף אתכם בזה. בעצם אין שום דבר בעולם שאנחנו יכולים להתאחד על בסיסו. כי כאילו כל מה שאנחנו נעשה זה רק לטובתנו. אולי הדבר היחיד שאנחנו יכולים לחשוב עליו, זה לבחור איזה רשימה של כמה עשרות כללים חינוכיים שלא שייכים, לא לדת, לא למין, לא לגזע, לא למדינה, לא ללאום וכן הלאה. כי בעצם כל, ברגע שזה כן ישייך לזה, זה לא יעבוד אף פעם, כי כל מדינה תמשוך לכיוון אחר. אנחנו צריכים למצוא את אותה רשימת כללים אוניברסליים, שעל בסיסה אנחנו כולם מסכימים, ולייצר איזה מערכת חינוך עולמית, שעל בסיסה נוכל להתאחד.
אתה זוכר הרצאתי ביארוסה?
כן, אנחנו בשנת 2006, אני אספר אולי לצופים, בשנת 2006 אנחנו התארחנו בוועידה מדעית, סוציולוגית בארוסה שבשוויץ. בצד אחד של ההר היה דאבוס על, אתה יודע, על, כן. על החגיגה האינסופית והרווחים שרק הולכים וגדלים וכן דאבוס, הלאה.
ועוד, ועוד, ועוד 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 דאבוס הזמן.
מאוד מאוד עשירה וכו'. ומצד שני הייתה ועידה בארוסה, והרב דוקטור מיכאל לייטמן ניסה לדבר על המשבר, ולהסביר שהעולם בדרך למשבר, ושאנחנו חייבים, הוא גם הציע כמובן פתרונות, שאנחנו חייבים לנסות לבנות מערכת משותפת עולמית וכו'. ואז האתגר היה לנסות לשכנע אנשים שיש משבר, כי אף אחד לא רצה לשמוע את זה.
ואז באמת הסברתי, אני חושב, בצורה די ברורה, שחייבים חינוך העולמי, לא יותר. כל הכלי תקשורת, הוליווד, רדיו, טלוויזיה, כל דבר, בתי ספר ודאי, מגן ילדים ועד אוניברסיטאות, כולם חייבים ללמוד חוק של הטבע הכללי, שאנחנו אינטגרל, שאנחנו כפר קטן, שאנחנו נמצאים במערכת אחת, ואין לנו ברירה, אנחנו חייבים בזה להתחשב, כי זה כמו חוק הפיזיקה אחר, רק הוא פועל כנגד הרמה האנושית שלי.
זה כאילו משהו מלמעלה, יצר את המשבר הקשה הזה, שהוא המשבר אולי הכי גדול בחיים של כולנו, וכדי ללמד את האנשים שכולנו תלויים זה בזה, שכולנו נמצאים בתוך מסגרת אחת, מקשה אחת, ואם קורה משהו בפינה אחת בעולם, זה משפיע על הפינה השנייה. השאלה אם המסר הזה יעבור.
אתה כעורך דין אומר?
שהוא לא יעבור.
שלא יעבור.
אני ציני.
תגיד לי, אני מבין אותך. אז עוד כמה מכות. ניפגש אחרי מכה הבא. אמנם שלפי חוכמת הקבלה, המכות האלה הן עכשיו הולכות להיות באיכות כל פעם אחרת.
זאת אומרת, הם הלכו ויחריפו ברמת האיכות שלהם.
אני מפחד שמכה הבא זה תהיה מגיפה. מגיפה גדולה. יכול להיות לא על בני אדם פעם ראשונה, אלא נגיד על החיות. ואז אנחנו כבר
שפגע
במזון בצורה חריפה מאוד, כן. וכבר יש לי סימנים לזה. השאלה היא כזאת, בוא נגיד כך, בוא נעשה איזה משחק. אני בא אליך, אני רוצה משהו לעשות בביזנס, ואני מבקש ממך, כמו לאורך דין, וקצת אתה, אני רואה, שומע אותנו, מתעניין, טיפה אני מרגיש לפי המילים, בקבלה, תעשה לי חוזה, שבתוך החוזה אתה גם כן תכלול את היחס שלנו לעולם. היחס שלנו הנכון. אתה מתאר לעצמך, גם כן אני שומע שכל כלכלן גדול, כותב היום ספרים על כאילו התורה שלו, ואיך שהוא רואה את העתיד וכן הלאה. יש משהו בזה אולי? איך לבצע, נגיד, החוזה פשוט בין ה... גושים גדולים שם, כן, מסחריים בעולם, שהם הכללו גם כן את החוק האחדות הזה.
אני צריך לחשוב על זה.
כמו עורך דין טוב.
אני גם לא עובד בלי לסכם קודם את התנאים.
כן.
אבל השאלה היא שאלה טובה מאוד. ובהיבט הפילוסופי ברור שדווקא הקונצרנים הכלכליים הגדולים, אני חושב, הבינו לפני מדינות עוד, וגם לפני אנשים פרטיים, את העובדה שאנחנו כולנו נמצאים על פלטפורמה אחת. הגופים הכלכליים הגדולים, העולמיים, פועלים בכל מקום, והם יודעים שאם מחיר הנפט עולה, זה משפיע על כל אחד, והדברים האלה קשורים בהחלט אחד בשני. השאלה היא איך אפשר לקחת את ההבנה הזאת, להפוך אותה למנוף, גם להבנה פנימית, גם להבנה של כל אדם בפני עצמו, שהוא מבין שהוא חלק מתוך מכלול קיים, וזאת שאלת השאלות. איך עושים את הקפיצה הזאת שהיא מנוגדת למעשה לטבע, הרי לזה מה שהתכוונתי בתחילת הדברים.
זאת אומרת, כאילו שאתה כעושה חוזה, אתה כל הזמן חושב איך להגן על הלקוח שלך מול מישהו העוין. נכון?
אני מנסה לעשות את זה, אבל אני גם מנסה ליצור מציאות שתצא מתוך החוזה החוצה, שבה לכל צד יהיה גם כדאי לקיים את ההסכם.
כן, אבל איך לבנות הסכם שהוא ביסודו יוצא מתוך ההנחה שהם קשורים זה לזה ולא כל כך מבינים זה את זה, וההסכם כאילו קושר אותם יחד בצורה, איך להגיד, אתה רואה עד כמה שזה קשה, בצורה אנושית יותר.
יש פה גם המון מרכיבים שצריך לקחת אותם בחשבון, כי האדם בצורה טבעית הוא פשוט בסיכומו של עניין חושב איך להרוויח יותר.
זה מתחבר לי לתפיסת עולם שיש לי, אולי בזווית צרה מסוימת, אבל תפיסת העולם שלי, למשל, בהכנת הסכמים מסחריים, היא שיש, נניח שיש שני צדדים, יש צד ראשון ויש צד שני, בעיניי יש גם את הצד של העסקה והחוזה, שהוא קשור לשני הצדדים, אבל גם נפרד מהם. כלומר, אני מאמין שכשאני מייצג צד מסוים, אני לא יהיה קיצוני לטובת אותו צד. אלא אני אנסה ליצור משהו מאוזן, שכשמזעזעים אותו, הוא ימשיך לעמוד באותו מקום, ושהוא למעשה עומד בזכות עצמו, עם מערכת של כללים פנימית, שיוצרת סוג של סיטואציה שהיא עמידה בפני בעיות. זה לא חוכמה לכתוב חוזה קיצוני. זה לא חוכמה לכפות בכוח על חלש. זה חוכמה מאוד קטנה. כי כשהחלש יהפוך לחזק, החוזה יופר ולא יעמוד ב... אז אולי דרך זה אני מתחבר למה שאתה אומר. כי בהחלט ההשקפה שלי היא לנסות ליצור דברים שעומדים בפני עצמם ומאוזנים.
באמת, נותרו לנו עוד שתי דקות לסיום. מה הערך הכי חשוב צריך להיות בבסיס החוזה הזה? נגיד היינו רוצים שכל אזרחי העולם יקבלו דבר אחד משותף ביניהם. מה זה היה?
אחד תלוי בשני. אנחנו תלויים זה בזה, ולא חוזה, כן חוזה, אנחנו פשוט קשורים זה לזה בתוך הנשמה, ואין לי לאן לברוח. את זה אני חייב לקבל כבסיס לכל היחסים שלנו.
טוב, אתגר לא פשוט, אבל
מאוד קשה.
יש לנו עבודה, אז אנחנו כנראה נשדר עוד הרבה תוכניות של
לפני פרפר. שוב, אני רוצה רק להגיד דבר אחד. אם אנשים היו רק שומעים, רק מקבלים את זה כהנחה, בלי לקיים, לא דורשים מאיתנו לקיים, דורשים מאיתנו רק לדעת, ובאיזושהי צורה לראות שזה, נו כך זה, אין מה לעשות. כל היתר, הטבע יעשה עלינו.
אני מאוד מודה לך, הרב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה רבה לעורך דין אמיר חן, הייתה שיחה מרתקת. ואנחנו נמשיך להיות איתכם בעוד ועוד שיחות, ולספר לכם בעצם על המסר הגלובלי, האוניברסלי של חוכמת הקבלה, ואיך הוא מתקשר לאירועים אקטואליים. אז תהיו איתנו גם בתוכניות הבאות של אפקט הפרפר.